לעזור לאחרים, לבנות אותם לדעות, גם לילדים שלו. לעומת זאת, אם אדם לא יודע, אם אדם כועס והוא לא יודע מה לעשות, גם כשהילדים שלו כועסים הוא לא יודע מה לעשות. מה הוא יעשה? כועסים. אז הוא צועק עליו. אחד הדברים שעומד בבסיס כל המידות הטובות, ומתוך כך מבטל את כל המידות הרעות, זה הענווה. ואנחנו מתחילים את הסדרה הפעם דווקא בנושא הענווה. וענווה זה דבר מאוד חמקמק. מה זה להיות ענו? אומר הרב במוסר אביך שהענווה היא מאוד גבולית עם שפלות הדעת, או עם איזה מין מציאות כזאת של דיכאון, עצבות. אני ענו, עצוב כזה. ענווה לא אמורה להיות עצמות, היא אמורה להיות שמחה עצומה. אז מה זה הענווה הזאת? איך להיות מבטני? אז היום נלמד איזו איגרת שהרב כתב לנזיר. הנזיר שאל את הרב האם יש קשר בין הענווה לחידוש, להתחדשות. ועל זה עונה לו הרב, תסלח לי יקירי, כי עיכבתי תשובה הלגיוני לבבך היקרים, וכפי היכולת הביע מעט דברים על דבר הנושא שבראש פסגת המידה, הענווה, אשר העירות עליו בדבריך. הנזיר שאל כמה דברים את הרב על הענווה, והרב מתייחס. זה איגרת תשמ"א באיגרות ראייה, איגרת שהרב כתב בין יום כיפור לסוכות בשנת תרע"ו. אומר לו הרב, יפה קשרת את מידת הענווה ביסוד החידוש. זאת אומרת, אדם שלא מתחדש הוא לא יענב, אדם שאין לו התחדשות הוא לא יענב. יש קשר עמוק בין ענווה להתחדשות. למה? מה אתם אומרים? לפני שאני אמשיך לקרוא. מה הקשר בין ענווה להתחדשות? כל מיני דברים שונים.
כל מיני
מתחדשים, כאילו. נכון. ההבנה הפשוטה. ומישהו חושב שהכל סגור מושלם, אז הוא מושלם. אין לו מה להתחדש. אז הבנה פשוטה, יש קשר בין זה שהאדם מתחדש לבין זה שהוא ענב, בלי שאני יודע עוד בדיוק מה זו ענבה. אז מה זה יסוד החידוש? אומר הרב, יסוד החידוש באופן היותר מבוסס שבו. כאילו, שורש יסוד החידוש. מה זה שורש יסוד החידוש? כלומר, מצד שורש המציאות של כוח החידוש בערכו האמיתי. מה הכוונה? זאת אומרת, נגיד התחדש לי משהו, וואי, איזה נוף יפה. התחדש לי איזה רעיון בלימוד. התחדשה לי הבנה בסוגיה. התחדש לי, ראיתי מישהו שלא פגשתי אף פעם, זה חדש. זה הרבה חידושים. מה השורש של כל החידושים בעולם? זה שהקדוש ברוך הוא חידש את עולמו. זאת אומרת, כל העולם הזה זה משהו מחודש. יש כאן איזה חידוש ענק. מה זה החידוש הזה? זה שהעולם הזה יוצא לדרך, כביכול מופיע מהמציאות האינסופית, עולם סופי. זה חידוש. זה החידוש. זאת אומרת, היכולת לקחת את המציאות שכביכול אין לה שום הופעה, ולתת לה הופעה. חידוש עצום. אבל כל אחד מאיתנו מכיל בתוכו אין סוף אור וטוב, יש לו נשמה, חלק אלוק המימן. והנשמה הזאת היא פוגשת אור אין סוף. מה זה החידוש? זה כשהנשמה הזאת היא מופיעה, מתגלה. זאת אומרת, כשיש בנו אפשרות בניית כלים להופעת הנשמה, היא מופיעה, יש חידוש. אז כשיש לנו חידוש, אז תהיה ענווה. זהו כלל מושקף בהשקפה פנימית של הנשמה. אבל כשהנשמה שמה משקפת ומסתכלת טוב, אז המשקפת הזאת מראה שהחידוש האמיתי הוא נלקח מתמצית כל המהות של היש הקדום לו, שמכוחו הוא בא. יש איזה אור שאין לו שום גבולות, יש קדום, בעצם עובדה שיש משהו, ומתוך זה מתחילים חידושים, מתחילים פרטים, מתחילים סדרים, מתחילים כל מה שיש. זאת אומרת, היסוד של החידוש זה המפגש עם דבר שנובע מדבר עוד יותר עליון. הפרי יוצא מכל האופי של העץ. הפרי זה לא איזה משהו כזה, זאת אומרת, הפרי הוא ביטוי של כל האישיות של העץ, מעומק גזעו ושורשו, מיסוד שאיבק לשדו עד ראש צמרתו והתפשטות ענפיו ועלה. ואת כל פרי הוא ביטוי של כל העץ השלם, זה כאילו תמצית של עץ, לכן מתוך הפרי יצא זרע שממנו יופיע עץ שלם. זאת אומרת, מה בא הרב להוציא? הוא בא להגיד שאם אתה פוגש חידוש, אתה חושב שנגיד אתה הבנת משהו ברש"י, אז אתה מבין את זה כי רש"י במקום אחר אמר כך, אבל עכשיו יתחדש לך חידוש. זאת אומרת, החידוש נובע מהדבר הקרוב לו, זה משהו מקומי, יש איזה חידוש, התחדש לי משהו אומר הרב, כל הבאה מחודשת באמת אינה יוצאת מהסעיף האחד הקרוב. זאת אומרת, אתה מכיר אותו, יש לו חבר, הכרתי את החבר כי אני מכיר אותך, התחדש נכון, בסדר, זה נקודתי, יש לנו הרבה חידושים נקודתיים בחיים, שזה משהו מקומי. ראיתי עכשיו נוף חדש שלא ראיתי אף פעם, התחדש לי. זה לעומת הנוף שאני כן ראיתי, זה נוף חדש. זה חידוש, אומר הרב, שהוא לא חידוש מהותי. מה זה החידוש המהותי? זה חידוש שנובע מכל היש. יכול כל פעם שמתחדש לך משהו, זה חידוש כאילו כל העולם מתחדש. הבנת עוד רש"י? זה חידוש של כל העולם. הבנת עוד יסוד, מה זה ענווה? כל העולם מתחדש. זה בא ממקום כל כך עליון. זאת אומרת, חידוש אמיתי הוא חידוש שבא משורש המציאות. כל הבאה מחודשת באמת אינה יוצאת מהסעיף האחד הקרוב, אותה החוליה שההיגיון תופסה, אלא מכל המהותיות המשכלת והחיה הפועלת והוגה של המחדש. כל האישיות, זאת אומרת, כשאתה מתחדש, זה בא ממקום של כל האישיות שלך. כל האישיות שלך זה בסוף זה הנשמה שלך. ארוחה בכל ושמורה. כל חידוש שהוא מזדלף, יש כאן איזה זליפה, טפטוף, רק מאיזה חלק, הוא משאיר חלקים בלא תנועה רוחנית, אינו חידוש באמת, כי עם סידור מכני במערכת ההשכלה. זאת אומרת, הבנת את רש"י שלא הבנת קודם, עכשיו זה יסתדר לך, עכשיו אתה מבין איך זה מסתדר עם מה שכתוב. זה אומר הרב, זה סידור מכני, זה איזה חידוש, תחדש לך משהו בהבנה פה. אבל חידוש אמיתי הוא בא במקום הרבה יותר, זה לא איזה משהו נקודתי. זאת אומרת, יש הרבה פעמים שיש לנו חידוש שהוא בעצם מובן מאליו. למשל, הנה מנורה, ראיתם איזה חידוש? כאילו, מה החידוש? לא ראיתם את המנורה קודם? טוב, אז עכשיו אתם רואים אותה, אבל זה לא חידוש ענק, נכון? למה זה לא חידוש ענק? כי פשוט לא שמתם לב. אז זה חידוש לכם. אבל זה לא חידוש אמיתי, זה לא חידוש מהותי. עכשיו נבין את המהות של האור, של הצורך בהארה, ומתוך כך של המנורה הזאת, זה חידוש שבא מכל האישיות שלנו, מכל הנשמה שלנו. כשאנו באים למידה זו, של מפגש עם חידוש אמיתי, זה מזעזע את כל האישיות שלנו, זה משנה את כל האישיות שלנו, זה מחולל בנו שינוי אמיתי. נניח שאתם שומעים שיעור, אתם יוצאים מהשיעור, אתם אומרים, היה לי איזה רעיון נחמד שמה, התחדש לי משהו. זה חידוש סידורי, כאילו, זה סידר לכם את המחשבות קצת, סידר לכם את הרגשות אולי קצת, אבל זה לא חידוש מהותי. החידוש המהותי זה שאתם יוצאים, אתם מרגישים שהחידוש ששמעתם, וואו, זה משנה לי את כל החיים. זה הופך אותי לבן אדם אחר. קורה פה משהו, זה בא ממקום הרבה יותר שורשי. זאת אומרת, החידוש שלנו האמיתי הוא לא חידוש נקודתי סדרני. לא לזלזל בחידושים סידוריים, בסדר? זאת אומרת, אם לא הבנת רש"י והבנת אשריך, זה בסדר גמור, זה לא דבר רע. אבל זה לא בטוח שזה יוביל אותך לענווה. להפך, לפעמים זה עלול לגרום לנו לגאווה. הבנתי את רש"י, אם יש חידוש אמיתי, אחת התחושות, כמו שרק אסביר עוד מעט, זה תחושה של ממש ענווה. כאילו, וואו, איזה עולם ענק, איזה דברים ענקיים, כאילו אנחנו מרגישים את קטנותנו שיש חידוש אמיתי. כשיש לי איזו התחדשות שהיא נקודתית, הבנתי, עכשיו יש לי מה להגיד. זה לא חידוש אמיתי, זה חידוש נקודתי. אז כשאנחנו פוגשים חידוש אמיתי, אנחנו למעשה מצליחים להגיע למדרגה שהיא בשורש הנשמה. בשורש הנשמה נמצאת הענווה, כמו שהרב יסביר לנו, בעזרת השם,